אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כמו הרגע הוא אז בקומדיה לפני 20 שנה, כשהאור באולם כבר קבע, והאור על המסך עוד לא נדלק, ואנחנו ישבנו בחושך וחיכינו בדומיה, כל הציפיות, כל החלומות מרוכזים בנקודה אחת, באפלה שממול. ואז נפתח מסך ישן בחריקה, אור צהבהב קלוש עלה על הבמה, ושלושה אנשים מסכנים עמדו שם על הקרשים למעלה עם קרטון וסמרטוטים, ותחנו לנו שם משך שעתיים ארוכות את החיים שלנו, כאילו יש שם משהו שאנחנו לא יודעים.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
זה בתיאטרון או באופרה, כשהמסך נפתח והקסם מתחיל. היכן ואיך מתרחש הפלא הזה? האם על הבמה או שאולי בדמיוננו? כיצד נברא למשך שעה וחצי, שעתיים, עולם שלם? עוד לפני שדמות פצתה פיה, לפני שנחשף סיפור העלילה, מערכות היחסים, אפילו לפני המוזיקה כשמדובר באופרה. החיזיון, מה שנגלה לעין, החלל, התפאורה, האביזרים, האור, הצבעים, ואפילו במה ריקה. לכל אלו השפעה ישירה על התחושות, והם מחוללי קסמים ממש כשהם מצליחים להאיר ולתפעל את הדמיון של הצופים. רוני תורן מעצב תפאורה ותלבושות לתיאטרון ולאופרה כ-40 שנה, במהלכן עבד עם אין ספור במאים בארץ וברחבי העולם, הפקות בגרמניה, בריטניה, סין, יפן, ספרד, בלגיה, זכה בפרסים רבים, אבל בעיקר יש לו חלק גדול מאוד באותה בריאה של עולם יש מאין שמתרחשת לזמן קצוב רק על במת התיאטרון. אלא שעות, הימים, החודשים הארוכים שלפני אותו הרגע המופלא, כשהמסך עולה, ניכנס היום ובשבוע הבא עם רוני תורן במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום רוני.
שלום רותי.
לרגע הזה שעליו מדברת בלה ברלו, מפיה של זעריר החריפאי, זכרונה לברכה, במחזה סוחרי גומי של חנוך לוין, לרגע הזה כיוון חנוך, ואולי כל במאי שהוא, אבל זה היה חנוך שבראשית דרכך המקצועית, מזקק את הכמיהה הזאת, ואולי את כל המקצוע שלך, לבקשה מאוד מתומצתת. זו סצנה בחדר הלוב שהופך בצ'יק לירח. זה מה שאתה בעצם עושה כל השנים. אז איך הופכים משהו בצ'יק למשהו אחר?
איך הופכים? את רוצה את הנוסחה? אין נוסחה, וכל אחד עושה את הצ'יק אחרת, אבל הצ'יק האמת היא, הוא לא אצלי. לא אני עושה את הצ'יק. את הצ'יק עושה הקהל. אני רק צריך למשוך בחוטים, ולגרום לקהל לפתוח את המגירות, ולהביא את הצ'יק שלו הפרטי, כי הירח הוא של הקהל, הוא לא שלי. הרבה פעמים על הבמה אין כלום. אחד התפרונים האהובים עליי ביותר, יניס קוקוס, אמר פעם, כתב פעם בספרו נפלא, הוא כתב, כשאני מעצב במה, אני תמיד חושב מה לא נמצא עליה. זאת אומרת, מה שנמצא זה רק חלק ממה שאנחנו בעצם לא רואים. והתפקיד שלי הוא לגרום לקהל לראות את מה שהוא לא רואה. זה בעצם בהבחנה האקדמית בין חלל דרמטי לחלל פיזי. חלל פיזי זה מה שאנחנו רואים, וחלל הדרמטי זה כל מה שאנחנו מפנטזים, משלימים במוחנו.
כן, אז על הבמה זה אולי נראה בצ'יק, אבל זה בעצם גיבוש ארוך של שפה אומנותית וקשר אינטימי שנבנה בין במאי למעצב במה, ואני יודעת שאתה מסתייג מן ההגדרה הזאת ומעדיף להיקרא סצנוגרף.
זה לא רק אני, זה במשך שנים, הכינוי הזה, גם הכינוי מעצב במה הוא כינוי יחסית מודרני, ולפניו היה תפאורן, ולפניו היה עוד הצייר. כשהתחילו לעצב במות, לפחות בארץ, אז רוב המעצבים היו ציירים באמת, אומנים, פלסטים. גדולי הציירים עיצבו במות. ובאמת כשאני הגעתי בתחילת דרכי להבימה, והייתי אמור לעשות שם איזושהי הפקה, פגש אותי במסדרון רודנסקי, ושאל אותי, אתה הצייר שלנו? זאת אומרת, ברור היה לו שאני מצייר. זה נבע מהעובדה שבעצם תפיסת החלל או תפיסת הבמה הייתה כציור. גם מבחינת הטכניקה, הצייר היה מצייר סקיצה, ואת הסקיצה היו מתרגמים למסך אחורי ורגליים, כלומר קלעים, ובזה נגמר העניין. החלל מבחינת מורכבות או חומרים היה מאוד מוגבל. ורק בשנות ה-30 הגיעו מעצבי במה שלמדו את המקצוע בחוץ לארץ, והתחילו ז'ניה ברגר וכדומה, התחילו לעצב במות, ואחר כך... בקיצור, לאורך השנים הדבר השתנה. היום במינוח המקצועי אנחנו נקראים סצנוגרפים, וזה לא סתם מילה, אלא היא בעצם חיבור מרתק שאני כל כך מצדד בו. סצנוגרפיה זה החיבור בין גרפיה, לכתוב, כמו גיאוגרפיה, לבין סצנה, במה. זאת אומרת, בעצם אנחנו כותבים את הבמה. וכשאת שואלת אותי על הצ'יק, הצ'יק הוא לא הקסם, אלא איך מתרגמים מילים, טקסט, דו-מימד, לחלל, לזמן, למרחב. זה בעצם הסצנוגרפיה שמתרגמת את הטקסט הכתוב כמו פרטיטורה, כמו שנגן הופך תווים למוסיקה, במאי, שחקנים, מעצב, הופכים בעצם את הטקסט שבלעדי התרגום הזה אין לו שום ערך, אין לו שום חיים.
אז בוא נקפוץ לשנת 1994 להפקת האופרה טאנהויזר של וגנר במינכן, שיתוף פעולה נוסף שלך עם במאי האופרות דיוויד אולדן, קשר שהתחיל עוד בשנות ה-80.
נכון.
כשאתם כבר מגבשים שפה, דרכי עבודה, אפשר לומר לא שגרתיות, אבל כשהמסך יורד בסוף הצגת הבכורה של האופרה, אתם עולים להשתחוויה והקהל צועק פעולה. בוז. זו חוויה לא נעימה, זאת הייתה הפעם הראשונה שלך שנתקלת בזה, אבל כשאתם יורדים מן הבמה, דיוויד שוחק, ואפילו מרגיש תחושת ניצחון, שהיא אולי המפתח עבורך להשתחרר מקיבועים, ממגבלות, מדפוסים בטוחים, שגורים, ממחלות ילדות, אפילו של מעצב צעיר.
כן, העניין הזה של הבוז הוא אפשר לומר, אנקדוטה, אבל צריך לומר שבחוץ לארץ הקהל הוא מאוד ריספונסיב, איך נאמר, מאוד
מגיב.
לאירועים על הבמה הוא לא מנומס, הוא לא מוחא כפיים, רץ לקו 5 והביתה. אלא הוא באמת מגיב, הייתי בכמה מקומות שבהם הקהל מתחלק לבראבו ובוז. הייתי פעם בהצגה שקהל זה רק ביצים על הפורטל. מערכות יחסים מאוד, הייתי פעם בהפקת אופרה שבה כולם הריעו, אבל מישהו צעק מהיציע בוז לזמר מסוים. כלומר, הקהל קובע כן. את עמדתו בזמן ההצגה. במקרה הזה של טאנו זה מקרה מאוד פרטיקולרי, כי בעצם בנינו איזושהי דרמטורגיה, שזה בעצם הצוות יוצרים בונה איזושהי תפיסה או איזושהי ראייה מסוימת לגבי יצירה. יצירה מוצגת במשך מאות שנים או עשרות שנים, והקהל לא צועק בסופה תמיד בוז, הוא צועק בוז לביצוע לא המוסיקלי, כי כשעלו הזמרים הם כולם קיבלו בראבויים. כן. הוא צעק בוז לתפיסה שלנו, ורצה להגיד שאנחנו לא התקבלנו, לא התקבלנו לאודישן. זאת אומרת, משהו הצבן אותו, כלומר, בפועל, אם הוא הצבן אותו, זאת אומרת שהם גם הצליחו להבין, כלומר, הצלחנו במרכאות להרגיז אותם, וזה לא רק שלעצמו. אז לכאורה, לעמוד על הבמה, כשקהל רוקע ברגליים וצועק בוז בערב הבכורה, זה לא נעים. זה גם ערב בכורה של פסטיבל, ובאים אליו אנשים מכל העולם, וכולם מתלבשים נורא יפה, וצועקים עכשיו בוז, ואתה okay. עומד באמצע, וצועקים לך בוז. זה לא מקובל. יחד עם זה, אתה מבין שהצלחת, זאת אומרת, המשפט הושלם. אתה יצרת גירוי מסוים, והקהל הגיב לו. גם האמירה שהייתה על הבמה הייתה, אפשר לומר, די בוטה. צריך להכיר את טאנהויזר ואת העלילה של טאנהויזר, אבל בסופו של דבר טאנהויזר הוא, אפשר לומר, מורד בחברה. הוא אדם שבעצם לא הולך בתלם, והחברה מקיעה אותו מתוכה, ורק בסוף הדרך הוא הולך לבקש את מחילת האפיפיור, וחוזר, ומאבד את אהובתו, וכדומה וכדומה. אבל על הדרך אנחנו גם אמרנו מילה מסוימת על אותה גרמניה שהקיעה אותו. ובעצם לקהל היה ברור שחלק מהיוצרים, כלומר גם בוקי שיף מעצבת הבגדים וגם אני היינו מישראל, וזה היה מוצהר, זאת אומרת, זה לא היה סוד. והקהל הגיב לדבר הזה, ואנחנו אמרנו בעצם, תראו, החברה הגרמנית הזאת, המפוארת של באך, בטהובן, כל, בעצם ידעה גם להקים מתוכה אנשים מסוימים, וליצור גם קטסטרופות איומות ונוראות, כלומר התרבות הנאורה הזאת גם הובילה אותה לחורבן. ואת זה אנחנו אמרנו בעזרת סימן מאוד פשוט, לקחנו רכיב מתוך הארכיטקטורה של התפורה, הנחנו אותו בסוף האירוע באופן כזה, שבתאורה מסוימת נראה כמו פסי רכבת. והקיר האחורי היה מופגז, וכתובת שהייתה כתובה שם, גרמניה שלנו פתאום היה הרוס, והקהל הבין שאנחנו מכוונים למלחמת עולם שנייה, ומצביעים אצבע מאשימה כלפי הקהל, ועל זה הוא צעק בוז. הוא לא צעק בוז כי הצבע של הסמלה לא מצא חמנה, כן. או כי התפאורה לא הייתה מספיק אלגנטית. הוא צעק בוז לאמירה, לסך כל ההתכנסות של היצירה, הטקסט והבחירות החזותיות, שהן אמירה מסוימת. מה שקרה במינכן, הקהל צעק בוז, אבל ההפקה זכתה להצלחה ונשארה ברפרטואר 20 שנה והפכה לקלטת DVD, והייתה הצלחה גדולה מאוד. זאת אומרת, למרות שהקהל צעק בוז, משהו שם עבד.
ואיך הדבר הזה עבד עליך בעניין של השתחררות הזאת מכיבועים ומכל מיני מחלות ילדות?
לא, מחלות הילדות שאני השתחררתי במחאות, הן לאו דווקא מבחינת יחסי קהל במה. נכון, בכל הפקה אתה תמיד חושש שאולי הדבר לא יתקבל או לא יובן כראוי. מחלות הילדות היו בעיקר השתחררות מהעובדה שאתה בעצם בתוך החלל, בריק הזה, בחור השחור הזה שנקרא במה, והחור השחור של מינכן הוא גדול מאוד, אתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה. החירות היא מופלאה, ואתה לא חייב לספר סיפור קוהרנטי של התחלה, אמצע וסוף, חלון, דלת, מגהץ ומקרר. אתה יכול ליצור משהו מופשט לחלוטין, ולהתנייד איתו בתוך הזמן, בתוך היצירה, ולכתוב את המשפט הפרטי שלך. החירות היא בעצם שאתה מבין שאתה יכול לומר אמירה, שהיא לפעמים פוליטית, חברתית, אישית, דרך כל הכלים שעומדים לרשותך, שזה אור וצבע וחומר ומרחב ותנועה. אז בעצם זה רק היה שלב, כי אחרי זה המשכתי עוד עם דיוויד ועשינו עוד הפקה. זה לא שההפקה הזאת פרצה בפני איזה פתח חדש, אלא זה היה מאוד סימפטומטי, מאוד ייחודי לעשות את כל הדרך ארוכה של ההפקה, ובסופו של דבר לגלות שהקהל גם מגיב עליה.
כן, אז זהו, שאתם עובדים על ההפקה הזאת קצת יותר משנה, נפגשים בכמה ארצות, מעלים רעיונות שבאמת מותחים את האפשרויות אל הקצה, גם רעיונות מטורפים שלא התממשו, שפותחים אפיקים חדשים, אבל משהו מהם בכל זאת נשאר, כלומר, תהליך מורכב.
אבל זה תמיד ככה, אנחנו בין מעצב לבמה, זה, זה תהליך ארוך, וגם אנחנו קוראים לזה לדבר גסויות. זאת אומרת, אתה מותר לך, זה לא רק דיוויד, זה גם למשל חנן סניר שאני עובד איתו, שופכים את הכל. קודם כל, אומרים את כל מה שאפשר, ורק אחר כך עושים את האלימינציה ולאט לאט מתכנסים. אז גם אם עברנו תהליך מאוד ארוך, וזרקנו דברים בלתי אפשריים, בסופו של דבר חלק מהם כן הגיעו לבמה.
מה זה אומר למשל לזרוק רעיון בלתי אפשרי?
כשאתה מציע פתאום גשר תלוי מעל במה, ועליו 70 איש עומדים, ומעל זה יורד גשם. כי אתה חושב שזאת הדרך הטובה ביותר לממש את הסצנה. ואתה אומר, לא, מי יעשה גשר תלוי באוויר 70 איש עומדים, ופתאום אתה בעל הצגה, וזה קורה. זה לא פתאום, זה לוקח הרבה זמן, אבל גם למשל בהפקה של, הזכרת את חנוך קודם, בהפקה של הילד חולם, אני זוכר שהבאנו את המקט לתיאטרון, זה היה תיאטרון פרודוקציה בין תיאטרון חיפה, הבימה, פסטיבל ישראל, נלכדו לזה הרבה מאוד גורמים, כי קשה היה להרים את זה לבד, ואני זוכר שהמקט עמד בחדר ניהול הייצור למטה, ומנהל פסטיבל ישראל באותה תקופה, עודד קוטלר, שהוא איש תיאטרון מובהק, אגב, זה המקום לגלות שעודד קוטלר, הוא בעצמו עיצב תפאורות.
באמת?
הוא, בשנות ה-70, כשהייתי כתב בגלי צהל, הלכתי פעם לסקר איזושהי הצגה שהוא עשה, וראיתי שהוא התפאורן, ואמרתי לו, אתה בן פנחס? כי בכותרת היה כתוב תפאורה בן פנחס. הוא אומר, כן, אבא שלי פנחס, אז אני בן פנחס. אז עודד אפילו עיצב תפאורות, אני כל פעם מזכיר לו את זה. אז עודד עבר בחדר של הניהול ייצור, ראה את התמונה השנייה של ילד חולם, שזה התמונה עם סיפון ספינה תלוי מעל איזה מוט באלכסון, אמר, מי עושה דברים כאלה בתיאטרון? זאת אומרת, זה בלתי אפשר, זה לא עשי.
כן.
ובא מנהל ייצור, ובא מנהל מפעל, ואמרו, כן, את זה אנחנו נעשה. וזה היה באמת מבצע בלתי אפשרי, הנדסי, שלא תמיד לי ברור איך עושים אותו. אני לא מהנדס. אתה בא עם איזושהי פנטזיה, והיא קורית בסופו של דבר.
וגם כאן בטנהייזר, כשאתם מציגים את המודל למנהל האופרה ולזובין מטה המנצח, הם מציעים לכם לשקול שוב את הכוונה להציב פסי רכבת על המעול, ובסוף אתה מוצא לזה תחליף באמצעות תאורה. אבל עדיין זה מציס את הקהל, כלומר, משהו באמת בבחירה החזותית הצליח לגעת באופן שאולי בביצוע של אותה מוזיקה לא היה אפקטיבי כך.
נכון.
אגב, גם בהפקת לה בוהמים אולדן, באופרה הישראלית, כמה שנים קודם לכן, אתם בוחרים בתפיסה לא מקובלת, בניגוד לציפיות הקהל ולתפאורה הריאליסטית המוכרת, מישהו בקהל אפילו לוחש שזה הוא מטעמי חיסכון.
כן, כן. זאת הייתה אחת ההפקות הראשונות, בשנים הראשונות של האופרה הישראלית, כשעוד בעצם ההפקה הועלתה בתיאטרון הקאמרי הישן בפרישמן, כן? Mm-hmm. ועשו את זה באמת בתנאים מאוד מורכבים וקשים וכלכליים וטכניים. אבל דיוויד, כשהוא שחרר אותי, לא שחרר אותי מהפחד מן הקהל, או מן הבוז, או מן הברב, או לא מזה. דיוויד שחרר אותי ממחלות ילדות של רעש בימתי מיותר. זאת אומרת, לא חייבים לספר סיפור, לא חייבת להיות עליית הגג המסורתית של הבוהם, עם החלון הגדול החוצה, עם ה... לא, אפשר בעצם להתייחס לבמה כאל מין צלחת פטרית גדולה שעליה אתה מציב דימויים ומחבר אותם בעזרת אור ותנועה וקצב, ובעצם שחרר אותי מן הצורך לספר סיפור קוהרנטי, אחיד, ריאליסטי, מובן מתחילת ההצגה. זאת אומרת, כשהמסך נפתח, הקהל לא תמיד בהפקות של דיוויד מבין איפה הוא נמצא, לאן זה הולך, אלא הוא בעצם יוצר, ולמדתי דרכו, ליצור איזשהו מצע שהתפענח או התפרש במהלך הערב כולו. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה ראית, הבנת ונגמר, אלא רק בעזרת הטקסט, הפעולה, האור והזמן והפעולה שתימש, רק אז אתה מפענח ומממש את החלל במלואו. וזה בעצם מה שדיוויד העניק לי, את החירות הזאת, גם לעבוד בכאוס, לעבוד בעירוב של סגנונות, זה השחרור, השחרור הגדול שבעצם זכיתי, זכיתי גם דרך דיוויד, גם דרך אנשים אחרים, להגיע למקומות חדשים.
ובתהליך העבודה שלכם, שבדרך כלל מתחיל משיחות, ואז סקיצות שאתה מצייר...
לא עם דיוויד, לא עם דיוויד. עם דיוויד אין סקיצות. כל במאי, אגב, נוהג לעבוד אחרת.
הוא העדיף מודלים, נכון?
דיוויד רצה לראות את הדברים עצמם, משום שאצל דיוויד לא הציור ולא התפאורה, כן?
כן.
הסצנוגרפיה, אלא בעצם הקומפוזיציה. ולכן אנחנו היינו יושבים ימים, שעות, מול המודל, ומרכיבים, ומחברים, ומכניסים,
כלומר,
ומוציאים.
כלומר, שהוא לוקח, משתתף פיזית
לגמרי,
בדבר
לגמרי,
הזה.
לגמרי, לגמרי. אבל דיוויד היה באמת יחיד ומיוחד.
הוא היה מדביק, הוא היה חותך.
הוא היה לגמרי חלק, הוא היה הולך איתי לחנות קניית החומרים. זאת אומרת, היינו הולכים יחד לארטה, והיינו בוחרים חומרים, צבעים, היינו חוזרים, ואני הייתי חותך, מדביק, חותך, מדביק. וגם כשהיה הרבה פעמים, נניח, היינו מגיעים, הוא היה מגיע לארץ לתקופה של שבוע או 10 ימים, כי הוא היה יושב בדרך כלל בחוץ לארץ, או שאני הייתי מגיע אליו לחוץ לארץ. היינו יושבים תקופה מוגבלת של שבוע, 10 ימים, אחר כך כל אחד הולך דרכו ונפגשים שוב פעם. אבל כשהיינו יושבים את התקופה הזאת ביחד, לפעמים זו הייתה ישיבה של 8 שעות, 10 שעות,
רצוף.
12 שעות, רצוף, שבמהלכן עובדים משנים, משנים, עובדים, עובדים, משנים, ומגיעים למשהו.
משנים על המודל עצמו,
משנים על המודל.
שעשוי מקרטון.
עשוי מכל דבר, כולל הצעצועים של הבן שלי.
כולל הצעצועים של הבן שלך, שגם מוצאים את דרכם לבמה.
בוודאי. הבן שלי, איתמר, היה אז ילד צעיר, ובבית התובבו צעצועים, אני זוכר שהיה קורקודיל פלסטיק כזה. ואצל דיוויד גם אין סקייל, אין קנה מידה, אז אפשר להכניס כל דבר, אפשר להכניס שפופרת טלפון לתוך המודל, הכל אפשרי. ואז יום אחד הרמתי למטה את הקורקודיל, והכנסתי, וביתנו, זה היה קורקודיל גדול. כלומר, זה קרה לא פעם. אבל בסוף יום העבודה עם דיוויד, כשאתה כבר בטוח שהנה, 8-10 שעות עברו והגעתם למשהו, ואתה יושב פשוט איברים על הכיסא ככה שדיוויד הולך, ואתה מחפש את נפשך למות, ולמחרת מגיעים, והכל מההתחלה.
מההתחלה.
מההתחלה. זאת אומרת, וזה גם כן שיעור נפלא. שום דבר הוא לא סופי. הכל בעצם מגיע רגע שבו חייבים לקבל החלטות, כי אחרת התהליך הזה הוא באמת אינסופי. אבל בעצם אתה לא מתאהב בשום דבר, אתה בוחן. בעצם העבודה היא לשאול שאלות, לא לתת תשובות. אתה שואל האם, זה לא איפה תעמוד המרפסת של יוליה, כי לפני המרפסת של יוליה יש סצנה, ואחרי המרפסת של יוליה יש סצנה. אנחנו צריכים בעצם לממש את כל המחזה, לא רק את המרפסת של יוליה. רוב האנשים אומרים, כן, רומאו ויוליה זה המרפסת. חוץ מהמרפסת יש עוד כמה בעיות במחזה הזה. ולכן זה שמצאת פתרון למרפסת, אתה עוד לא יכול לחגוג. אתה חייב להמשיך לחפש. אז השאלות מובילות אותנו ולא התשובות.
ארגז הצעצועים של הבן שלך אולי לוקח אותנו גם אל הקופסה השחורה, סוג של ארגז הצעצועים שלך מן הילדות, שלא מזמן אתה מוצא בבית עורך, הוא מגלה שם אוצרות, ציורים ומודלים שבנית בגיל 11-12.
עוד קודם, מודה באשמה.
אז אתה זוכר איך זה התחיל? מה פתאום ילד בונה מודל?
קודם כל, הסתבר לי ברבות השנים שאני לא לבד, כלומר, זה לא בעיה פרטית שלי.
בעיה זה בטוח שלא.
לא, כלומר, כשעבדתי עם עומרי ניצן, לאט לאט התגלה שגם עומרי, בתור ילד קטן, בנה תיאטרון מהבגדים של אמא שלו. מספר את זה בסודי סודות.
בלורקה שעשה.
בלורקה, יפה מאוד. בלורקה שבנה תיאטרון בובות ושיחק בבובות. אז כנראה שזה לא הייתי יוצא דופן, אבל לשים את האצבע למה ילד מסוים בונה מודלים ואחרים לא. הבן שלי גדל בבית של אשתי שחקנית, ליאת גורן, ואני איש תיאטרון, והסתובבו בבית אנשי תיאטרון. ולמה הבן שלי לא בנה מודלים ולא הפך לאיש תיאטרון? מסתבר ששם זה לא נווט. ולקחנו אותו להצגות, ולקחנו אותו לאופרות. לא עזר. מגיל 6 הוא מסרב לראות אופרות. אבל זה לא עוזר. צריך גם איזשהו מצע. אני חושב ש... המצע הוכן אצלי בבית באמת גם, הנה, הוריי שניהם היו אנשי ספרות, ונחשפתי בגיל מאוד צעיר, אבל זה לא מספיק. אני חושב שאם אני מנסה לזכור אירוע, לפחות שאני יכול לשים עליו את האצבע, שבאמת העלה אותי, הציף אותי, אמא שלי תרגמה במשך שנים את רבינדרנאת טאגור, המשורר ההודי, הבנגלי בעצם. לעברית תרגמה כמעט 10 ספרים שלו, והייתה מאוד אמונה, לא ביקרה בהודו מעולם, אבל הייתה מאוד קרובה לתרבות הודו. ומשום כך כנראה הוזמנה גם לכל מיני אירועים שקשורים להודו, ובארץ ביקר בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, רקדן הודי מאוד מפורסם בשם רם גופל. השם כבר, רם גופל, איזה שם. עכשיו, הוא הופיע באדיסון בירושלים, הוא הופיע שם עם כל מיני הצעדות וצמידים מזהה ועשה ריקודים הודים. אני חושב שאני נשבטתי בקסם, גם הצמידים, גם הריקודים. אני חושב ששבועות אחר כך רקדתי בבית ריקודים הודים בתור ילד בן 5 או 6, ושמה בעצם כנראה הקסם הזה של החיבור בין הבגד, האור, התנועה, הבמה, קסם כנראה שעבד, ומשמה בעצם לא יכולתי ליצור תיאטרון, לא ידעתי עדיין מה עושים את תיאטרון, אבל התחלתי לבנות מודלים מקופסאות שוקולד שהיו בבית, מכל מיני קרטונים ישנים. כשהיינו הולכים לראות הצגה, אז הייתי חוזר הביתה ובונה מקרטון. לא ידעתי איך בונים מודל, לא ידעתי מה עושים, לא היה לי סכין חיתוך, לא היה לי דבק. עם מהדקים, עם עפרונות, בניתי כל מיני מודלים כביכול לתיאטרון בובות. מצאתי, וזה נפלא היה, כשלפני כמה שנים, כשהוזמנתי לתיאטרון הקאמרי להעלות את כנר על הגג, זה הדהד לי משהו, וזכרתי שראיתי את ההצגה המקורית, עוד עם אורדנסקי באלהמברה, וחזרתי אז לבית הוריי, ומצאתי בארגז חלקי תפאורה, שאני אז יצרתי כילד של חלקי תפאורה של כנר על הגג. מצאתי אותם. זה לא שתרגמתי אותם אחר כך לבמה, אבל בעצם הייתי מחובר להפקה הזאת כבר מגיל מאוד צעיר, ואיכשהו סגרתי מעגל בכך שבעצם את אותה הפקה שכל כך הקסימה אותי, חזרתי לבנות אחר כך על הבמה. אז כן, התחלתי, אז גם להורה היו חברים, יהודה גבאי, השחקן, שחקן האוהל, אברהם חלפי, ואני בתור ילד התכתבתי איתם. אני זוכר שחלפי הופיע באוצלי גוצלי, והמיתולוגי, ואני בלי חלוס רק בכלל לא הייתה לי איזו יראה, כתבתי לו מכתב שאני מאוד רוצה את הטקסט של המחזה, כי אני רוצה להעלות אותו בשכונה. וחלפי ענה לי בגלויה שיש לי עד היום, שהוא ישמח להעניק לי את הטקסט, אבל הוא עדיין זקוק לו, כי עומדים לחדש את ההצגה, והוא יצטרך את הטקסט לצורך החידוש, ולא קיבלתי אז את הטקסט.
כן, אז מודלים בדרך כלל נקשרים לעיצוב במה קלאסי, ניסיון להמחשה ריאליסטית ככל האפשר של בית, חדר, רהיטים, אבל נדמה לי שהבמאים שאיתם עבדת, וגם אולי נטייה שלך לשנות או לנסות אחרת, מובילים את מרבית העיצובים שלך לשבור, לעקם, אפילו לבטל את אותם חוקים מקובלים, עם סר ג'ונתן מילר, דוקטור לרפואה נציין, ובמאי תיאטרון ואופרה בריטי, אתה כמעט לא יושב על מודלים, ובניגוד לדייוויד אולדן שנהג להתערב ממש, מילר אומר לך, תפתיע אותי, והולך.
נכון.
אז עם אולדן אתה מתאר תהליך מייגע וארוך, ומילר ממש יוצא נגד רומנטיקת האיסורים של האומן.
נכון, נכון, נכון. המעניין הוא גם שעבדתי עם שניהם במקביל. זאת אומרת, כמעט באותן שנים, זה שתי אסכולות בכלל, בבימוי, בתפיסה, בתובנה של חלל, של במה, של תרבות, שונות לחלוטין. דיוויד מגיע מארצות הברית, ואני הייתי אומר לו בהומור, דיוויד, מה אתה יודע חוץ מאינדיאנים בבטי גרייבל? אתה לא מכיר. אבל זה לא נכון, דיוויד הוא איש משכיל ביותר, והוא הגיע לאירופה בשנות ה-70, ואימא שלו הייתה רקדנית, והוא גדל על ברכי המחול של רות ברגהאוס, וגדולי הבמאים בגרמניה. הוא באמת אומן ענק. ג'ונתן מייצג את התרבות הבריטית, את התיאטרון הבריטי, הוא ביים את כל שייקספיר, גם בטלוויזיה, גם על הבמה, גילגוד, אוליביה, you just name them. שתי אסכולות, גישות שונות לגמרי. ג'ונתן היה תמיד מנסה לשכנע את המנצח, בוא נוריד את השורות האלה של המקהלה, במילה הם לא אומרים שום דבר. והוא גם היה מגיע לחזרות באיזה נינוחות, הוא לא היה מתכנן שום דבר, הוא לא היה מכין, בטח לא ספר בימוי, או איזשהו מזנסצנו, היה מגיע עם איזה ספר מתחת לבית השכי על המוח או על איזה נוירונים, הוא היה קורא דברים אחרים לגמרי בזמן החזרות, ועל הבמת חזרות הוא היה כמו בשטח, הוא היה פשוט מביים לייב, בלי תכנון. זה הנתונים, פה אפשר לביים, פה אני מביים. והוא הצליח להוציא גם מזמרי אופרה, שבחלקם לא היו שחקנים, דברים נפלאים. חלק מזה משום שהתובנה שלו היא הרבה יותר גבוהה, לא גבוהה, אחרת, מאשר רק תובנה אסתטית. תובנה דרמטורגית אחרת, אבל עם קישורים לתרבות, קישורים בהיסטוריה, קישורים לציור, לפיסול, לארכיטקטורה. הוא מחבר את היצירה לאיזשהו זרמים באומנות. דיוויד יוצר יצירה כאן ועכשיו, מאוד רלוונטית לקהל, לזמן. דיוויד בא לגרות, דיוויד בא להצבן קצת, דיוויד בא לשאול שאלות. ג'ונתן עובד אחרת, ובאמת, עם ג'ונתן נפגשנו רק בחוץ, הוא היה לוקח אותי לגלריות, למוזיאונים, מראה לי ציורים, מראה לי חלקי ציורים, ידע בדיוק איזה ציור של איזה צייר נמצא באיזה גלריה, מי... ג'ונתן לא האמין בעבודה סיזיפית ליד השולחן כמו דיוויד. דיוויד לא סתם התחבר לדמויות אופראיות של אנשים שמתייסרים בחייהם כיוצרים, לא כמאהב שאהובתו בגדה בו, אלא... את כל הדמויות שבהן עסקנו, אם זה פאוסט ואם זה הופמן, תמיד הוא הפך לאומן, הדגיש את העובדה שזה אומן מתייסר. ג'ונתן לא התייסר. ג'ונתן אמר לי פעם, די, נגמרה הרומנטיקה, לא יוצרים בעליית גג עם שחפת. נגמר, עובדים. ובאמת כל הגישה שלו הייתה יותר נינוחה, עם המון הומור, המון הומור. והיינו מטיילים באמת, נפגשנו בפירנצה, נפגשנו בכל מיני ערים. בפירנצה הוא סחב אותי לאופיצי, וגם אז כולו מאוד נינוח. ג'ונתן הוא דמות מאוד מוכרת באירופה, מוכרת לשני הכיוונים, חלקם מאוד לא אוהבים אותו, וצועקים לו בוז ברחוב, הייתי נוכח גם בדבר הזה, וככה מכנים אותו בכל מיני שמות, וחלקם מעריצים אותו. ג'ונתן מעבר לאותו איש תיאטרון, גם היה איש טלוויזיה, ובאחד האולמות ניגש אלינו אדם ואומר, Are you Mr. Jonathan Miller? כן, כן, כן. האם תוכל, האם אתה מוכן לבוא איתי ולפגוש את מלכת רומניה בגלות? עכשיו, ג'ונתן לא יפעף פעמיים, ואמר, בוודאי, ואז ניגשנו לעם אחר, עמדה אישה, שהייתה כנראה מלכת רומניה בגלות, עם מכנסי ג'ינס ושני תינוקות, והוא התייחס אליה כאילו היא עכשיו עם כתר וגלימה, ודיבר איתה בנינוחות שלמה, והיה מאוד אדיב. מעולם לא הרים קול, ומעולם לא היו חיכוכים. הוא גם מאוד שמח על השותפים שלו, ולכן, למשל, יצרנו את חיל הקסם, כאן בפילהרמונית, ואחר כך בהפקה שעשינו בארצות הברית. בהפקה הזאת יצרתי איזה מסדרונות גדולים, והיו שם איזה 30-40 דלתות, וכשהקמנו בחדר החזרות את הבמה, וסימנו את הבמה, נוהגים לסמן את הבמה עבור השחקנים, כדי שהם יוכלו לעשות חזרות, וג'ונתן הגיע לראות את החדר החזרות, ואמרת לו, ג'ונתן, אגב, לא קבענו איפה יהיה זרסטרו, שזה אחד הגיבורים, ואיפה תהיה מלכת הלילה, ולא חילקנו את החדרים, אז הוא הסתכל עליו ואמר לי, surprise me, תפתיע אותי. זאת אומרת, כן. הוא שמח עליי כן. שאני אבחר את הבחירות הנכונות. גם כשהייתי בונה מודל, בגלל שהוא היה באנגליה ואני הייתי בארץ, עד שהבאתי את המודל לבית האופרה, עבר זמן והוא היה צריך לאשר אותו. הייתי מצלם לו את המודל בווידאו, הייתי מזיז דמויות, קאט-אוטים של דמויות על הבמה, ואומר לו, הנה המלכה יכולה להיכנס מפה, הנה הנסיך יכול לבוא מפה. הייתי שולח לו את הסרטון, וכמה ימים אחרי זה הוא היה שואג עליי בטלפון, הוא אומר, we did it.
הפגישה הראשונה שלכם מתקיימת ב-1990, בכניסת האומנים של תיאטרון לסקאלה במילאנו.
נכון.
אתה מגיע בעצם לסוג של אודישן, נכון. לקראת העלאת חליל הקסם של מוצרט בארץ, אחרי שהתכוננת כהוגן לפגישה הזאת. נכון.
אגב, אני בעד אודישנים לכולם. זאת אומרת, אני מאוד מעודד חברים וגם תלמידים. אני שנים מלמד סטודנטים, ואני הרבה פעמים דחפתי מעצבים צעירים, אומנים צעירים, להידפק על הדלת ולהגיד, אני פה. תכיר אותי. זאת אומרת, תביא את תיק העבודות שלך, תדרוש פגישה, תציע פגישה עם מנהל התיאטרון, עם מנהל אומנותי. זה לא יקרה מעצמו. אתה חייב, לא כולם זה קורה להם. ואני זוכר, לא פעם, זה לא רק היה ג'ונתן, היו לי גם מקרים אחרים שישבתי עם במאים, לקראת אופציה לעבודה משותפת. זה לא עניין שבוחנים אם אתה טוב או לא טוב, זה עניין של קונטקט. אתה חייב שיתפתח איזשהו קשר, רומן, כן. רומן. כן. חייב, בזמן ההפקה, אתם חייבים להיות מאוהבים. אחר כך תתגרשו, תשמיצו. אבל חייב להיות איזשהו קשר מאוד אישי. ובעצם נשלחתי לידי התזמורת הפילהרמונית להכיר את ג'ונתן, הוא ראה עבודות, הוא ראה תיק עבודות, הוא אישר, אבל נסעתי אליו. ונפגשנו בעל הסקאלה, כמו שאת אומרת, והוא היה באמצע חזרות, בהפקה אחרת, וישבנו בבית קפה, זה היה בבוקר, נפגשנו ב9, ופטפטנו, הוא דיבר איתי על המון דברים אחרים, ואני לפגישה הזאת, כאמור, התכוננתי הרבה מאוד זמן, קראתי גם על מוצרט, גם על המאה ה-18, גם על חליל הקסם, והייתי מוכן, והבאתי סקיצות, שום דבר מהסקיצות האלה לא הגיע כמובן לבמה, אבל היו שיחות על הוולדה, כולל על המשפחה, על הילדים, על המון דברים אחרים. ואז אחרי שעתיים, בצורה כל כך אופיינית לג'ונתן, הוא שואל אותי, היית מוכן לעשות איתי 3 אופרות במונטה קרלו? עכשיו, מה אני אמור לעשות? לפתוח את היומן ולהגיד לו, רגע, אני אבדוק אם אני פנוי? עכשיו, זה מסוג הדברים שבבת אחת אתה מבין את הבן אדם, זה כמו מהמר כפייתי, הוא בוחר בן אדם, והוא מחליט ללכת איתו כברת דרך. האמון הזה שאתה זוכה מבן אדם, הוא קטליזטור אדיר לעבודה. במקרים אחרים שבמאים לא מאמינים בך ולא בוטחים בך, קשה מאוד לעבוד. בלי האמון ההדדי שהוא הדדי, לא רק שהבמאי מאמין בי, אלא גם שאני מאמין בו, קשה מאוד להתקדם, קשה ליצור.
איפה אתם מקיימים את פגישות העבודה שלכם כשהוא שם ואתה פה?
היום אנחנו חיים בזום, כן. חיים באינטרנט, אז מכתבים, פקסים, טלפונים, ו...
אבל גם היית נוסע למרטפו הלונדוני.
המון, המון, המון. באמת חייתי על מטוסים, הלוך ושוב, הלוך ושוב. עבודות בלונדון אצלו בבית, במטבח, מטבח לונדוני תמיד במרטף.
הבנתי שהוא היה עושה לך כל מיני חיקויים.
נכון. ג'ונתן, בתחילת דרכו, לה Beyond the Fringe, זה היה מופע מאוד ידוע שהוא עשה עם חבריו, דאדלי מור, אחד מהם, הם סטודנטים ביחד, והם עשו מופע תלמידים, והמופע כל כך הצליח, שאחר כך הוא הגיע לווסט אנד, אחר כך לברודוויי, מופע מיתולוגי, Beyond the Fringe הוא נקרא, הוא אוסף של סקטשים מופלאים, מצחיקים נורא, והוא מאוד היה אוהב לחזור אל המכונים האלה, ולהציג אותם, ולספר אותם, הוא בכלל אהב להשתעשע, הוא אהב לשעשע את סביבותיו ולהנות, לא לסבול, לא לסבול. בכלל, יצירה לא צריך לסבול, צריך לעבוד ברצינות, אבל לא לסבול. הוא אגב היה מאוד מספר סיפורים על התיאטרון הבריטי, חלק קטן מזה אני זוכר, כי הדברים כבר קרו לפני הרבה שנים, אבל הוא סיפר על ג'ון גילגוד שביים פעם באנגליש נשאל אופרה את דון ג'ובאני, עכשיו גילגוד הוא שחקן תיאטרון, הוא לא בהכרח איש אופרה, והוא בא לביים את דון ג'ובאני, מבחינתו זו דרמה רצינית שצריך לביים אותה. ובדרך כלל צריך להכיר, לדעת שכשאתה עושה חזרות באופרה, כל עוד אתה בחדר חזרות, הבמאי שלך, של הבמאי. אבל ברגע שהגעת לבמה, מי שלוקח את המושכות זה המנצח, והוא מנהל את החזרה. הבמה יושב בצד, וגלגול צעק מקצה העולם, Stop that ghastly music! תעצרו את המוזיקה האיומה הזאת, כי הוא היה צריך להגיד איזושהי הערה, אבל פשוט לא ידע איך לעשות את זה.
כן, אז אנחנו עדיין בחליל הקסם של מוצרט, אופרה ששנים מועלית במסורת ידועה, ומילר מבקש לנער אותה, לחפש משהו אחר, כשההערות שלו מבקשות צמצום וויתור.
הצמצום הוא לא רק בקשה של ג'ונתן או של במאי אחר. כשאת קוראת צמצום, אני לא קורא לזה צמצום, אני קורא לזה סגנון. בעצם אנחנו מחפשים דרך לומר או לתאר או ליצור את הדברים בצורה מסוגננת. לא ניכנס להבדל בין סגנון לסגנון, כי זה שיעור בפני עצמו. אבל כשאנחנו ניגשים להפקה של נניח אופרה כמו חיל הקסם, בפרט לאופרות שיש להן מסורת כל כך ארוכה, מי שמכיר את הציורים ואת הביצועים, אגב, לפני כמה שנים נערכה תערוכה בניו יורק של ביצועים שונים של חיל הקסם מהמאה ה-19 עד היום. עכשיו, אתה עומד ואתה אומר, בסך הכל יצירה אחת וכל כך הרבה וריאציות, כל כך הרבה הצעות, זה היופי שבדבר הזה, ביצירות קלאסיות, אין סוף לאפשרויות לספר שוב ושוב את אותו סיפור, רק בדרכים אחרות. עכשיו, אתה לא מחפש דרך לעשות את חיל הקסם אחרת. אתה מחפש לעשות דרך שנכונה לפי תפיסתך. ג'ונתן סרב לראות בחיל הקסם איזה סוג של אגדת ילדים, כי בדרך כלל חיל הקסם שייך למה שנקרא במסורת של האופרה זינגשפיל, בין אופרטה למחזמר. וגם הגיבורים הם צייד ציפורי, מלכת הלילה.
אגדי.
תמינו מגיע ליער, יש כן. דרקון, אחר כך הוא פוגש חיות שרוקדות. אז יש בתי אופרה שמעלים את ההפקה הזאת, כמו פנטומיים, סביב הקריסמס, כמין הפקה לילדים. אבל צריך לזכור, זאת אופרה שנכתבה על ידי שני יוצרים שהיו חברים בבונים החופשיים. הם לא היו, עשו את ההפקה הזאת לילדים. היו להם דעות אחרות לגמרי והם כיוונו למקומות אחרים. גם, מה גם שצריך לזכור שההפקה נכתבה כשנתיים אחרי המהפכה הצרפתית. זאת אומרת, בסביבה של מוצרט, גם אם הוא לא חי בפריז, רוחות החירות וז'אן ז'אק רוסו הסתובבו באוויר, והדיון לא היה במלכת הלילה, אלא בקצוות של שלטון שונה מאשר הדרכים שבהם חיו אז אנשים. ולכן ג'ונתן בדיוק זה המקום שבו הוא רואה את הלונג שוט ההיסטורי, והוא אומר, לא, בואו נסתכל על זה בהקשרים. מתי מוצרט חי? מתי נכתבה המוזיקה? מה קרה ליד זה? מה קרה בסביבה הזאת? בואו נחבר את הדברים הללו ונחשוב על מה בעצם ההפקה. ולכן הוא בעצם ביקש, בואו נזרוק את כל הדקורציה של דקלים ותחפושות, בואו נחשוב על זה מחדש. ואני הצעתי איזושהי תבנית חלל, אבל ג'ונתן בעצם הטעין את התבנית הזאת, וזו דוגמה נפלאה לחיבור. לי היה ברור, ברורה התבנית של החלל, כלומר, זה מסדרונות ודלתות, אבל עדיין זה לא קיבל את הפרצוף. ברגע שג'ונתן זרק בנונשלנטיות ספר של צלם בשם אריך סלמון, הוא היה אומר, נו, יש לי איזה נשק סודי. כל פעם הוא היה שולף איזה נשק סודי. אריך סלמון היה מין נשק סודי. צלם שצילם אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל מיני בכירים פוליטיקאים שניהלו את אירופה והחליטו ביניהם איך תתנהל אירופה. ומשם לקחנו בעצם את הדמויות, משם לקחנו את אופי הדברים, ובעזרת, זה מין תרגומון כזה, בעזרת הצילומים של אריך סלמון, בנינו את העולם של חיל הקסם, שהוא שונה לחלוטין מן העולם המקובל.
בהפקה הזו היה גם צריך להתחשב בנתוני אולם היכל התרבות, שלא
לא
ממש מתאימים להעלאת אופרה בבימוי
נכון,
מלא,
לא
ואז
רק,
מה אתה מציע?
לא רק בהפקה הזו, בכל פעם שאתה נכנס לבמה, לא משנה איפה, אתה חייב להתחשב בנתונים לא רק של במה, אלא גם של תקציב, של כוח אדם, של זמנים. היכל התרבות נבנה מראש כדי שלא יוכלו לעשות באופרות, כי אז הייתה תחרות בין חלת תרבות לבנדיס דפליט, האופרה הישראלית, ובנו את זה כדי שלא יעשו שם אופרות. אתה נכנס לאולם שהמפתח שלו זה משהו כמו 17, אני זוכר כמה מטרים, ענק, שטוח, אין עומק, אין מיכון, אין צוגים, אין כלום. זה לא מקום שאפשר לעשות, בבטח לא קסם. ואתה חייב למצוא תבנית שכן ייווצר הקסם. מה גם שפריסת הקהל היא עצומה, יושבים מכל הכיוונים, זוויות הראייה השונות. ועדיין צריך ליצור את חליל הקסם. ובעצם הפתרון הוא פתרון כמעט ארכיטקטוני. אתה בונה בעצם חלל שיענה לזוויות ראייה, שיענה לגודל האולם, לפריסה, למרחב, ועדיין יהיה בו איזשהו דימוי שיוכל להכיל את העלילה הספציפית של חליל הקסם, ולא של כל דבר אחר. אז העבודה היא אל מול מגבלות. המגבלות הן תמיד טובות. כן. תמיד טוב שיש מחסום. רומאו, יוליה, יש מרפסת? הוא רוצה להגיע אליה, המחסום רק מגביר את האהבה, מחסומים גם על הבמה, אנחנו יוצרים הרבה פעמים מחסומים.
אז עשית בעצם אלכסונים שם, נכון?
יצרתי אלכסונים, יצרתי מבנה שמרובה דלתות, ובעצם את כל הקסם הכנסתי מאחורי הדלתות, מאחורי כל דלת היה איזה עולם אחר, לפפגנו היה עולם של פרגונר, מלא עצים, למלכת הלילה היה חדר שכולו אוניקס, ירוק כזה, לזרסטרו היה חדר שכולו מין תבליטים מצריים, לכל חדר היו גם חדרי מלון שונים,
כן.
היו המון דלתות, וכל דלת בעצם נפתחה לאיזה עולם אחר, וגם כל אחד ראה משהו אחר, וזה בסדר.
וגם כאן הקהל התאכזב, כי הוא ציפה נכון, לחליל הקסם שהוא מכיר.
אני מוכרח להודות שקהל שמתאכזב, הוא לא פקטור בזמן יצירת היצירה. אתה לא אומר, בוא נעשה משהו שהקהל יאהב.
כן.
אתה עושה את מה שאתה מאמין שהוא נכון. זה שהקהל מתאכזב, אז נכון, אז זה חבל. כי אתה מקווה שהקהל לא יבוא עם... זה קורה הרבה פעמים באופרה ובקהל מאוד מסורתי, שבא עם איזה תובנות או איזה הרגלים מקובעים, והוא לא פתוח לשמוע או לראות גישות חדשות. היום זה כבר פחות קיים, כן. גם בעולם וגם בארץ.
דיברנו על שני במאי אופרה, כלומר על עיצוב ליצירה מוזיקלית, עד כמה המוזיקה היא מרכיב, משפיע, מניע, רלוונטי על הבחירות שלך?
מוזיקה זה דבר אמוציונלי מאוד. ולכן גם עיצוב לאופרה או למחזמר הוא תמיד מערב אמוציות גם על הבמה. זאת אומרת, אתה יוצר לאמוציה. מוזיקה יוצרת מרחב, תראי סרטי קולנוע, אתה תנסי לראות את היצ'קוק בלי מוזיקה, אין, לא קורה שם שום דבר. אז מוזיקה על במה יוצרת מרחב, יוצרת זמן, יוצרת אווירה, יוצרת עולם שלם. אתה, את העולם הזה, אתה מתייחס לא רק לדרמה, לא רק פעולה, אלא גם בעצם למוזיקה, לכל מה שהמוזיקה מביאה איתה. אז אתה חייב לעבוד עם המוזיקה, אתה לא...
שזה גורם לך לעשות מה?
תראה, כשאתה עובד על אופרה, אתה יכול לשמוע אותה, שזה יתרון ענק, כשאני עובד על מחזה...
וכשאתה שומע, אז אתה יודע לאתר את המשהו במהלך המוזיקלי שיוביל
היום,
אותך?
היום כן, זה דבר שנרכש, זה לא דבר שנוצר, לא לומדים אותו באקדמיה.
כן.
אני זוכר דוגמה מאוד ספציפית, דווקא לא מאופרה, בכנר על הגג דווקא, מחזמר שכבר הועלה מאות פעמים בהרבה ארצות, יש מוזיקת פתיחה. ובמוזיקה הזאת יש איזשהו מעבר מוזיקלי, שכשאני שמעתי אותו אמרתי, ראיתי מראה, ראיתי פעולה, ראיתי שינוי בימתי. עכשיו, השינוי בימתי, אפרופו משהו ששאלת אותי קודם על אפשרי ולא אפשרי, היה די מטורף. אני ראיתי זום אין, ראיתי גגות של עיירה, שלאט לאט מתרוממים ומתהפכים וחושפים את קיר המזרח שבית הכנסת. אבל זה ישב בדיוק על השינוי המוזיקלי, על איזה מעבר מוזיקלי. וכששמעתי את המעבר המוזיקלי הזה, היה ברור לי שזה מה שצריך לקרות. עכשיו, לצורך זה, המחזמר כנר על הגג נקנה עם כוריאוגרפיה בילט אין. שיום כן, אתה לא יכול לשנות. ולצורך זה, הכוריאוגרף, אחד האסיסטנטים הגיע לארץ להעלות את ההפקה, אבל בגלל הדרישה שלי, שינוי אפילו את הכוריאוגרפיה המסורתית, כי המקהלה לא נכנס, הרקדנים לא נכנסים מהצד, אלא אני ביקשתי שהם ייכנסו מאחורי הגג. אבל זה דבר כן. שצמח מתוך מוזיקה, או לא צמח כן. מתוך דרישה של במאי, או מתוך איזו תובנה דרמטורגית, אלא מתוך מהלך מוזיקלי. אתה שומע את המוזיקה, ואתה רואה את השינוי הבימתי.
אז באופרה, שבעצם זו יצירה מוזיקלית, אתה אומר שזה כל הזמן באיזשהו אופן...
זה נמצא בגוון של קול, של זמרה, זה נמצא בסוג המוזיקה, אבל לא תמיד אתה אחד הדברים הלא טובים בתיאטרון, וגם אצל במשחק, זה לשחק את המוזיקה.
כן, או לתפאר להמחיש.
לתפאר את המוזיקה.
לתפאר.
אני לא מתפאר את המוזיקה, אני צריך להשלים אותה. עכשיו, יכול להיות שאני אשלים אותה בצורה הפוכה, כלומר, אם המוזיקה נורא רומנטית, אני אצור דבר הפוך. אבל היא קיימת כיסוד, אני חייב להכיר אותו ולהבין. לפעמים יש, אגב, במוזיקה, באופרה, הרבה פעמים המעברים מיועדים לכניסת מקהלה, ליציאת מקהלה, כלומר, זה טיימינגים. אתה חייב לדעת את טיימינגים. אתה ממש סופר שניות של כמה זמן יש לי לכניסת מקהלה, ליציאת מקהלה, ועל פי זה נקבעים הרבה דברים.
כן, אז את העבודה עם סרט ג'ונתן מילר, אתה מגדיר כאיזה סוג של הרפתקה, כמה שנים לאחר מכן אתה חובר לשיתוף פעולה שאולי מזכיר את ההרפתקאות האלו עם הבמה יוסי ישראלי, שהוא בעצם הראשון מאומני הבמה שאתה פוגש עוד כקהל, עוד כילד, שבאמת מחולל את אותו הקסם שדיברנו עליו בראשית התוכנית. אני חייבת לומר שאני מבינה מקרוב מאוד על מה אתה מדבר, כי גם עליי בגיל 5 מול הבמה שטופה בירוק, באוצלי גוצלי, עם חלפי, קרה הנס הזה, התרחשה ההתאהבות, ועם יוסי אתה מגלה עולמות חדשים, גישות שאתה לוקח איתך גם הלאה, הוא מכנה את המעצב חוקר ארצות. אז לאיזו ארץ, לאיזה עולם אתם מגיעים ביחד?
יוסי, קודם כל היה שכן, גדלנו באותה שכונה ברחביה, באותה רחביה שיוסי טען שסבלה מהתפוצצות של IQ, יש לנו יותר מדי פרופסורים, אבל יוסי גדול ממני בחמש שנים, ועדיין הוא גם מורי, גם רבי וגם חברי, ולקח שנים עד שהגענו לעבוד אחד עם השני, כי לימדנו קודם יחד באוניברסיטה, ראיתי את כל ההפקות שיוסי עשה, ויוסי הוא באמת איזה מין וויזרד, קוסם גדול מאוד, שמצליח ליצור עולמות. אנחנו הגענו לעבוד דווקא בחן, תיאטרון החן, שיוסי ניהל עוד בשנות ה-80, ואופירה הניג, שגם כן שותפה וחברה, והיא ניהלה אז את החן והזמינה את יוסי. ומכל הדברים יוסי בחר להתחיל לעבוד עם איבסן. איבסן, שזה כאילו, אתה אומר, איבסן זה המחזאי הכי ריאליסטי בחן, שזה תיאטרון שהוא בעצם, צריך להודות עליו, הייתה עורבת סוסים. זה מקום שהיו מכנים, זה היה חן, היו מכנים שם את הסוסים בדרך לירושלים. ובחן הזה אנחנו צריכים לעלות מחזה עם כמה מערכות, עם פנים, עם חוץ, עם בית, עם גינה. ואני זוכר שיוסי בתחילת הדרך אומר לי, גם כן בצורה חסרת אחריות, אומר לי, אני רואה אישה יושבת בתוך ספינה שחוצה את הבמה. זאת אומרת, יוסי, ספינה בחן חוצה את הבמה? לא משנה. זאת אומרת, גם יוסי שיודע את מגבלות החן מצוין, מפליג. וההפלגה הזאת נותנת לך חירות בעצם לעשות את מה שאתה רוצה. עם יוסי בעצם בשלוש הפקות שעשינו, אנחנו הגענו למשהו שהוא הרבה מעבר להפלגות וקסמים, אנחנו הגענו למה שאנחנו מכנים המטה-תיאטרון. זאת אומרת, תיאטרון שמודע לעצמו ויוצר תיאטרון על תיאטרון. בכל אחת ההפקות אנחנו בעצם דנים בשפה של התיאטרון. וזה לאנשי תיאטרון כיף ליצור. כלומר, אתה לא מתחפש, אתה לא מציג בית, אתה לא מייצג פינה. אתה יוצר תיאטרון, והמשחק מקובל גם על הקהל וגם, ופה זה מג'יק אחר לגמרי, זה לא מג'יק ההוא של ליצור פוף ירח.
כן.
זה מג'יק של אני גם יוצר את האשליה, ואני גם מתיר אותה באותו רגע. זאת אומרת, אני גורם לך להאמין שהנה כרגע האנשים האלה באמת בתוך בית, אבל אתה אומר, לא, זה בתיאטרון.
בתיאטרון.
ואתה בבת אחת רואה גם וגם, גם בפנים וגם בחוץ. מה שחנן היה אומר, חנן סניר היה אומר לשחקנים, אתם משחקים בפנים, סטניסלבסקי, בחוץ, ברכט. זאת אומרת, אתם גם וגם, והקהל מאוד נהנה מזה, הוא מציץ פנים על התהליך של העשייה, והוא בפנים בחוץ, בפנים בחוץ.
ומה שאולי הכי מהותי, גם באופן שהוא מביים, כשהוא אגב לא מפריד בין בימוי לעיצוב, הוא מתערב בבחירות של עיצוב הבמה, אבל המרכז מבחינתו זאת ההכרחיות של כל בחירה, החירומיות, כמו שהוא קורא לזה. איך זה מתרגם למה שאתה מביא לה, המפגשים לקראת ההצגה שמתקיימים, כך הבנתי, בביתו, עם כל התפאורה של הספרים, הציורים, מה קורה ביניכם?
יוסי הוא פתיין. הוא פתיין שמזמין דימויים, מזמין אסוציאציות, והוא זורק, באמת כמו מין, קצת כמו הכהנת בדלפי, הוא זורק שמות של אסוציאציות של ציירים, של אומנים, של סרטים, ומקווה שאתה תחזיר. זאת אומרת שאתה, זה כמו פינג פונג כזה, אנחנו זורקים אחד לשני, גם בעזרת ציורים, גם בעזרת סרטים, דימויים, ובעזרת הדימויים אתה מנסה, קצת כמו משחק ילדים, אם המחזה הזה היה פרח, איזה פרח הוא היה? אם המחזה הזה הוא היה אוכל, אתה בעצם מנסה לממש את המחזה בעזרת כלים מושאלים. זה די ממשיך את ג'ונתן. כלומר, כן. אתה בעצם מחובר לתרבות, ואתה מחפש לך שורשים בתרבות. אבל תמיד אצל יוסי אנחנו מחברים לתבנית, לתבנית של הפעולות הדרמטיות. זה החירומיות. אתה קודם כל צריך לבדוק שהפעולה יכולה להתבצע לפני שאתה מקשט אותה בקריות ווילונות וקישוטים. אלא אתה צריך לבדוק שזה הכרחי לפעולה. ולכן כל דבר שאתה שם על הבמה, הוא לא כי זה יפה, כי זה מוצא חן בעיניי, אלא כי הוא הכרחי לפעולה. אחת הדוגמאות דווקא בישם מן הים, הייתה העובדה שבמחזה איבסן כותב שהגיבורה יושבת באיזה גזיבו. גזיבו זה איזה מונח ארכיטקטוני מהמאה ה-19 של מין ביטן בגינה. היה ברור שאי אפשר לשים בחן גזיבו. זה לא, אין מקום, כן. וכשאני ניסיתי להמר את זה לפעולה, אני הבנתי שבעצם אלידה, הגיבורה, נמצאת בגזיבו כי היא רוצה להתייחד עם עצמה, היא רוצה להתכנס בתוך עצמה, ולכן חיפשתי דימוי או אביזר שיאפשר לשחקנית לעשות את הפעולה, ובאתי אל יוסי והצעתי לו, בוא נשים מראה בצד הבמה. והמראה לא בהכרח שייכת לפעולה או לתיאור הבית, אלא היא רכיב מממש פעולה. וזה מה שהיה צריך, ובאמת הרכיב הזה אחר כך הוליד מתוכו, כי הלידה בוהה בעצמה במראה, אבל פתאום מתברר שהמראה הזאת נהיית חצי שקופה, ודרך המראה היא רואה את הזר שבו היא, עליו היא חולמת. זאת אומרת שהרכיב הזה גם הוליד מתוכו עוד פעולות, זה לא רק פעולה אחת. ואם רכיב כזה אתה מגלה שהוא it pays off, הוא כדאי, אנחנו בכלל עוסקים פה בדיבידנדים, מה כדאי ומה לא כדאי, איפה נרוויח יותר? עם מראה או עם כלוב של טוקי? מסתבר שעם מראה נרוויח יותר. אז ברגע שיש לך רכיב כזה שאתה מגלה שלכל אורך המחזה אתה מרוויח אותו, אז הוא בפנים.
בדון פרלימפלין ואהבתו לבליסה בגן של לורקה, אתה מציג ליוסי סקיצות שגורמות לו להתלהב מאוד, ודווקא ההתלהבות הזאת שלו גורמת לך להיסוסים. למה בעצם?
כמו שאמרתי, יוסי גם פתיין וגם מתפתה מאוד מהר. הוא נלהב מאוד, כן. הוא ילד קטן.
נכון.
ואני, חיפשנו דרך לממש את המחזה המופלא הזה, הפחות מוכר של לורקה, שעוסק בין השאר, יש בו גם דמויות של שני שדונים, מחזה מאוד פיוטי, שבעצם פותחים מסך, סוגרים מסך, והיה יותר מרמז אחד שאנחנו בעצם קרובים למטה תיאטרון. וחשבנו בעצם איך לספר את הסיפור הזה של דון פרלימפלין ואהבתו לבליסה, מין דוטורה, כזה דמות של פרופסור זקן שמתאהב בנערה צעירה, מין תבנית סיפורית. וחשבנו עוד פעם על סמך כל מיני תבניות כאלה שקיימות בספרות, בקולנוע וכדומה, ליצור קבוצת שחקנים נודדת קצת כמו השחקנים של המלט, רוזנקרנץ וגילדרשטיין, זה תבניות, זה לא דבר שאנחנו המצאנו. ליצור קבוצת שחקנים שנודדת על הבמה ומגיעה לבמה ופותחת את קרון המשחקים שלה והכל מתרחש בתוך הקרון. ויוסי כל כך התלהב, התחיל לתאר מה זה. ויש רגעים שבהם אתה צריך להיות הבוגר, הרופא באולם, ואתה צריך להגיד, יוסי, זה רעיון נפלא, אבל יש לי רעיון אחר ואני חושב שהוא יעבוד יותר טוב.
רגע, אבל זה רעיון שאתה הבאת.
נכון.
והוא התלהב ממנו, אז למה תמיד, לקחת
אנחנו אחות? תמיד כולנו משחקים גם את ה-Devil Disciple. אנחנו תמיד עורכי הדין של השטן, כי אנחנו תמיד בודקים, כך אנחנו בודקים. בעזרת רעיון אחר, אתה בודק את הרעיון הראשון.
איפכה מסתברה.
לא, איפכה מסתברה, אתה אומר, רגע, יש במאים, כמו עם גדי רול, שהייתי עובד במקביל עם 8 אופציות שונות.
כן.
אתה בודק את כל האופציות ובוחר את האופציה האחת.
לא, אבל אני מנסה להבין למה דווקא כשהוא התלהב, אז אתה פתאום נסוגות.
משום שנדמה היה לי שאנחנו נעסוק אך ורק ביחס בין התיאטרון לבין השחקנים, וזה לא, ולא נתמקד בדרמה, בטרגדיה של דון פרלימפלין, ונאבד את הדמות, והיה חשוב להישאר עם הדמות. ואז הצעתי לו בצורה אחרת את התיאטרון, ויוסי קיבל והבין, ועם זה המשכנו. זאת אומרת, יש בתהליך הזה הלוך ושוב, הלוך ושוב, זה לא, אני, הרבה פעמים בשיחות עם מורים או עם קהל, שואלים אותי, אז מה, הבמאי אומר לך מה לעשות? לא, הבמאי לא אומר לי מה לעשות. שנינו אומרים מה לעשות, ושנינו אומרים את ההפך. זאת אומרת, אני מביא הצעה, הוא מביא הצעה, אני מביא הצעה, הוא מביא הצעה, ואנחנו מגלגלים את ההצעות האלה.
שנה אחר כך אתם מעלים את אשליה של קורני, מחזה בין 400 שנה, ושוב לא בחיפוש אחרי שחזור תקופתי, אלא סוד אחר, וחשוב לציין שהרעיונות, הסקיצות, אפילו עד רמת המודל, באמת עוברים שינויים, דברים מתבטלים, משתנים, וכאן הבנת שצריך למצוא לא רק את הקסם והאשליה, אלא בעיקר את התפוגגותה.
נכון.
אותו צ'יק שעליו דיבר חנוך לוין, נכון. בין חדר לירח, כאן מדובר על יש שבצ'יק נעלם.
נכון. שזה הקסם, קסם הבמה. בעצם צריך לחשוב על זה, שגם כשאנחנו בונים חלל מופלא על הבמה, והקהל עומד ומריע, ובסופו של דבר, השחקנים הולכים הביתה, הקהל הולך הביתה, אבל התפאורה נשארת על הבמה, והקסם לא עובד יותר. זאת אומרת, אתה צריך לדעת גם איך לפוגג את הקסם. ושם היה מדובר על באמת סיפור של אבא שמחפש את הבן, ומגיע לאיזה קוסם, והקוסם מעלה באוב מראות. והיה צריך ליצור את הדרך של המראות עולים, והמראות מתפוגגים. וחיפשנו המון, ויוסי דיבר על מראות, ועל חוטים, ועל הטלפים, ועל קוסמים, ועל כל מיני דברים. ואני, לאחר שנים, הבנתי שבסופו של דבר, הדברים הם תמיד דברים פשוטים ביותר, עובדים בצורה הטובה ביותר. וגייסתי לשם כך זיכרון ילדות, של קייטנה שהייתי, נשלחתי אליה בתור ילד, ממש מול הבית של יוסי עצמו. הייתה קייטנה של הגברת חרמץ, והיינו משחקים בחצר, ופעם בשבוע, בסוף המשחקים, הגברת חרמץ הייתה אוספת לנו לחדר של ביתה. אני זוכר עדיין שהיינו נכנסים לחדר, והייתה מנגבת לנו את הפנים באיזה מין סמרטוט כזה, והיינו שם בחושך, והיה פנס קסם. הייתה מעבירה לא קולנוע, לא מקרן, אלא פנס של שקופיות שהיו מעבירים בגלגול, שקופית, 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 ואמרתי, זה הקסם. כי ברגע שאתה פותח את התריס או את האור, נעלם הקסם. ולכן תרגמתי את זה למין שקפים שהולבשו על פנסים, וכל פעם פנס יקרין את התמונה על איזה חתיכת בד, וברגע שהדליקו את האור, נעלם הקסם. וזה היופי שבדבר הזה, שרגע זה ישנו ורגע זה איננו. ויוסי המשיך את נושא הקסם, וזאת דרך מאוד אופיינית ליוסי, שתמיד היה מוצא איזשהו חיבור למשהו בתרבות, גם אם היא לא תרבות עברית או תיאטרונית. יוסי הזכיר את הקוסם מארץ עוץ ואמר, תראה מה זה, בקוסם מארץ עוץ, דורותי נוחתת בארץ המנשקיס, ומגלה את הנעליים של המכשפה מן המזרח, וקצת מן האשן שהשאירה אחרי שהיא מתה. והוא אמר לי, ותראה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדיוק את ההפך, אנחנו מפזרים קצת אשן, שמים את זוג הנעליים ומחכים לבואה של המכשפה, שזה בעצם מה שפיטר ברוק אמר בספר שלו הנפלא, החלל הריק, הוא אומר, אנחנו רק מחכים לבואם של השמנים הגדולים שיזיזו ויביאו את הרוחות מאי שם אלינו לפה.
והיא מגיעה המכשפה?
בעניין הזה אני תמיד אומר שלעשות הצגה זה קצת כמו לנסות לפתוח כספת. אתה מסובב ימין, מסובב שמאלה, לפעמים הכספת נפתחת ואז המכשפה מגיעה. אבל יש מקרים שאתה מסובב, 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 או שהקהל צועק בוז, או שהוא לא בא, והכספת לא נפתחת.
כלומר, אתה יודע מה החלק שלך באותו צ'יק, באותו קסם?
רק חלק. זה לא לבד. כי בלי השחקן, בלי האור, בלי הבגד, בלי הטקסט, בלי האירוע, בלי הקהל, בלי הזמן, בלי החושך, זה לא נוצר.
אז על אותו משחק שחמט, כפי שאתה מכנה אותו, בין היוצרים לטקסט, שחמט שאתה משחק עם יוסי ישראלי, אבל כמובן גם עם אותו במאי שביקש ממך אי אז לחולל את הפה לחנוך לוין. נדבר בחלקה השני של התוכנית בשבוע הבא על שיתוף הפעולה ביניכם בילד חולם ובהפקות אחרות. ניכנס גם אל אחורי הקלעים של העבודה עם חנן סניר, רות כנר וגדי רול, שאיתם הרחבת את השפה החזותית דווקא על דרך הצמצום. פחות תפאורות ויותר עיצוב חלל עד כמעט במה ריקה. מסקרן ומרתק, רוני תורן, תודה רבה לך.
תודה רות.
בחלקה הראשון של התוכנית היום מאחורי הקלעים שוחחנו עם הצבע במה, הוא הסצנוגרף בעצם, רוני תורן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. כאמור, חלקה השני של התוכנית בשישי הבא בשש, ואת התוכנית הזאת אתם יכולים לשמוע גם בהסקט באתר לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות. Thank you.